אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף נון, מתחילים בדף ממתס או מדבייס. הגמרא אומרת, הוראיה יש. מה הכוונה? המשנה אומרת שאם הבעל נכנס לנכסי אשתו, אין לו חזקה. למה? כי יש לו מה לרפא שם. ולכן היא לא אמרה שום דבר, לא הקפידה. שהוא יישב שם 3 שנים, אם היא לא הקפידה, לכן היא לא מחתה. אם היא לא מחתה, אז החזוק, לא חזוק. מה יהיה הדין משמע מכך? שאם הבעל מביא שטר שהוא קנה את זה ממנה, משמע שיש, מה פרוש יש? יש לו את המקח, וזה שלא אפשר להוציא את זה ממנה. אפילו שהיא אומרת שלא. למה? שואלת הגמרא, תימא נחס רוח, עושיסי לבעלי. שנאמר שיש לה טענה, לכן היא לא אמרה מילה, לכן היא הסכימה לחתום לה לשטר, היות ורצתה לעשות לה נחת רוח. היא לא רצתה שהוא יחס עליה. הרי למדנו כזה דבר. מי לא התנען, הרי למדנו. לגבי הדין של סיקריקן שלמדנו לאלו. אותו דין יש. אם הלך ראובן וקנה קרקע משימון, שזה שייך ומשובד לכתובה של אשתו. אחר כך הלך ראובן זה, וקנה את זה גם כמין האישה, נתן לו איזה סכום, שהיא תמחול על זכותה, שלא תוכל אחר כך לקחת, אם הוא יגרש אותה בעלה, שלא תוכל ללכת ולטרוף את הקרקע הזה מידי ראובן, הוא נתן לה, פיצה אותו, והיא הסכימה. אז אנחנו אומרים שזה שום דבר. מקרה בטל. ואם הוא יגרש אותה, שמעון יגרש את אשתו, תוכל אשתו ללכת ולטרוף את השדה הזה מראובן הקונה. אבל בשביל הסכימה להקניה. למה? כי היא יכולה לומר שזה מה שהיא הסכימה, היות וזה היה נחת רוח עשיתי לבעלי. אז הוא אוכנה מתי, מנחת רוח עשיתי לבעלי. לא רציתי שיחס עליי, לכן הסכמתי. ישרים הראשונים, הרשבם וכולם, קושיה מאוד חזקה. הרי אמרנו לאל, תליו וזובן, זבינה זבינה. גם באונס, אם הם באים עם אקדח, אז אי אפשר לומר, זה היה באונס, לא רציתי, לא חשבתי. אומרים שהוא כן רצה, בסוף. אז מה אכפת לי אם מה שדחף אותה, זה היה הרצון להיפטר מכעס בעלה, זה גם אונס. אז המחירה כן צריכה להיות מחירה. אומר הרשבם שתליו וזובם זבינה זבינה נאמר רק באונס גומר. בא עם אקדח, תולה אותו. אבל לא פה, שזה לא נקרא אונס גומר. כל פנים שואל את הגמרא שהיא תאמר נחס רוח עשיתי לבעלי, ולכן הסכמתי לכתוב את השטר, שזה מכרת לו את השדה. אומר את הגמרא, איתמר לו, אמרה ברבוני לא נצחה אלו באויסון שלוש סודריס. כלומר, מתי אנחנו אומרים שהמחר בטל, אפילו אם האישה הסכימה לזה שקנה מבעלה, רק ב3 סוגי שדות, שזה מיוחד לשיבוט כתובתה. אחז שכוסב לו בכסובו עשו, שדה אחד כגון אם הוא כתב בכסובה, שקרקע זו וזו משובד לגביית כתובתה, אחת שייחד לו בכתובתו, ללא שהוא כתב את זה בשטר, אבל הוא כתב, הוא אמר את זה לפני 2 עדים, שהשדה הזה משובדת לכתובתה. ואחס, זה כבר לא קשור לעניין הזה, אבל זה פשוט, היות וזה, השדה הזה מדובר נכסי צום ברזל, שהכניס לו שום משלו, כלומר, קרקע ששמו את ערכה בשעת הנישואין, והבעל חייב לתת לה ולהחזיר לה, אם היא תתלמן מהנכסים שלו, אם היא תתגרש, הוא חייב לתת לה את הסכום, של הקרקע השווה כשוויו עכשיו כעת. לכן קוראים לזה נכסי צום ברזל, השוויות לא נופלת. אז בזה זה גם כן, אפילו אם הלוקח קנה כזה שדה מן הבעל, אחר כך הוא קנה את זה מן האישה, אנחנו אומרים שהיא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, אבל שהשדות לא. לימות למה, היא לימה, לימות לשער אנחנו עושים. מה תאמר? שאם למשל, הבעל מחר אחד משאר הנכסים והיא הסכימה, אז אנחנו אומרים בזה היא כן יכולה לטעון, בזה אנחנו אומרים שהמקח קיים, הרי כל שכן, בזה בוודאי שהיא יכולה לומר נחת ריח עשיתי לבעלי, למה? כי אם השדות האלו לא מיוחדים לכתובתה, רק הם משובטים לכתובתה, ככלל הנכסים של הבעל, אז בוודאי שהיא יכולה לפחד שהבעל יטען כלפיה, למה לא רצית להסכים שאני מכור את זה? בטח שיש לו איבה. זאת אומרת שהתעורר עליה איבה מהבעל. דאמר לו, הבעל אומר, אינך נוסעת בגירושין, במי זה? מה את מצפה שיהיה פה מי זה? או שאני אגרש אותך? ולכן את לא נותנת לי למכור שום דבר? אז לכן היא יכולה לטעון שלכן הסכימה, כדי שבעלה לא יחוס עליה. אין לו, אומר את הגמורה, למעוט נכס מלוג. נכס מלוג הכוונה, נכסים כאלו, קרקעות, סדות, שחזל קבעו, הקרן שייך לאישה, הפירות שייך לבעל. בזה אנחנו אומרים, שהיות והנכסים האלו, הרי הקרן שייך אליה, אז היא לא הייתה צריכה לפחד מלומר, שהיא לא רוצה לחתום, היא לא רוצה למכור את זה, רק היא לא יכולה למכור, לומר שהיא הסכימה רק כדי לעשות נחת רוח לבעלה. ומילא אם היא כן חתמה, היא כן מכרה, אז המחירה קיימת. אז ממילא, מה שהמשנה אומרת שהבעל אין לו חזקה בנכסי אשתו? שהגמרא דיקה משמע ששטר כן מועיל, מדובר בנכסי מלוק. נכסי מלוק, אם יש לבעל שטר על השדה, אז אנחנו אומרים שאכן האישה מכרה לו את זה, והיא לא יכולה לומר שרק עשיתי נחת רוח לבעלי. שואלת הגמרא, אומר המאמר, יש לנו ממרה מהמאמר שאומר, איש ואישה שמחו בנכסי מלוג לא עשו ולא כלום. הגמרא בהב מלומדת, שזה ממש מה שכתוב פה. הבעל נחר נכסי מלוג לאיש זר, אחר כך לך האיש זר ושילם גם לאישה, והאישה הסכימה. האישה יכולה לומר, לא עשיתי, נחת ריח עשיתי לבעלי. המכר בטל. הרי שאנחנו רואים שגם בנכסי מלוג, היא כן יכולה לומר, נחת ריח עשיתי לבעלי. אומרת הגמורה, כי התמדע מימר, איך את הזום איו ומס. אס יימיה ומאפקה, אינם אס זבני איו ומסה, שהוא יכול להוציא. כלומר ככה, המימר לא מדבר מסיפור אחד, שרובן מחר נכסי אשתו לשימון, ושימון אחר כך גם שילם לאשתו של רובן, לא מזה הוא מדבר. המימר מדבר שיש פה שתי הלכות. נכסי מלוג, הבעל לא יכול למכור את זה, וגם האישה לא יכולה למכור את זה. ואם הבעל מחר את זה, האישה יכולה להוציא את הנכסים מהלקוחות. ואם האישה מחר את זה, אז הוא גם יכול להוציא את זה מתקנתא דרבנן. איזה תקנתא דרבנן יש? כדרבי יוסי ברב חנינא. נאמר, רבי יוסי ברב חנינא. באושו הסכיני, האיש שמוכר בנכסי מלוג ומאיזה, הבעל מועצה מיד הלקוחות. נכסי מלוג הכוונה שהאישה בעלת הבית על גוף הקרקע, על הקרן. אז אם הלך הבעל ומחר את הקרקע, אם הלכה האישה ומחרה את הקרקע, והאישה מתה בחיי הבעל, יכול הבעל עכשיו ללכת ולטרוף מן הלקוחות שהיא מחרה לו את השדה. למה? זה התקנת אושה. אף על פי שמעיקר הדין, אחרי מיסס האישה, אחרי שהאישה מתה, הקרקע הייתה צריכה להישאר בידי הלקוחות, כי הרי היה לה זכות למכור בעצם, כי הרי הקרן זה שלה. אבל חזל לא רצו שיהיה מחלוקות בין איש לאשתו, לכן אמרו שזה נחשב כאילו שהבעל כבר קנה את זה לפני הלקוחות, ממילא נמצא שהוא היה, הוא קדם להם, אז אם היא מתה, אז הוא יכול להוציא את זה מידי הלקוחות. אבל איך זה זבין את רבי ולעלמה? אבל באופן כזה, שאם הבעל מחר את זה, את הנכס מלוג לאיש זר, והאיש זר הזה גם שלם לאישה, אינה מזוב נהי לדידי, אבל היא, או למשל, כגון שהיא מחרה את הנכס מלוג לבעלה, בוודאי שזבינה, זבינה שהמחר קיים. ויבו הסיימה, אם רוצים, אפשר לומר ככה, שהמימה מדבר באמת באופן ששניהם מחרו נכסי מלוג לאדם אחד. ואנחנו רואים מדבריו, שאפילו באופן כזה, שום דבר, המכר לא קיים. בוודאי, אם האישה מחר נכסה מלוג לבעל עצמו, המכר בטל. המימר כרב לוזו, אי שאלת על המימר קושיה מהמשנה, המימר הולך כשית אז רב לוזו שתקף נראה. דסני למד. המויכר הסבדו, ראובן היה לו עבד קנני, מחר אותו לשימון, אבל התנה, פסק עמו, שישמשנו 30 יום, שעדיין יש לו זכות שימוש על העבד 30 יום הראשונים. נמצא אם כך, שה-30 יום הראשונים העבד בקניין הגוף שייך לקונה, וקניין פירות, שזה זכות שימוש, שייך למוכר. התורה אומרת, כשאדון מכה את עבדו הכנעני, והוא מת, אם הוא מת בתוך 24 שעות מהעקאות, מכוח זה שהוא עיקה אותו, אז האדון חייב מי זה? כדין כל מה כיהודי. כרי עבד כנעני חייב במצוות כאישה. אבל אם אחרי יום או יומיים רק אז מת, אומרת התורה, אך אם יום או יומיים יעמד, כלומר אחרי 24 שעות מהמכות הוא מת, לא יוקם, לא נוקמים באדון לתת לו חיוב מזה, כי כספוי הוא. זה גזירת הכתוב. נשאלת השאלה פה שיש לנו שני בעלי בתים על העבד. אחד יש לו קניין פירות, אחד יש לו קניין הגוף. מי יש לו את הפריבילגיה הזאת, שאם הוא יקע את העבד הזה, והוא מת כעבור 24 שעות, הוא לא חייב מזה. רמר אומר, הראשון יש לו את הפריבילגיה הזאת. הראשון ישנו בדין יום או יומיים, והוא יהיה פטור ממזה אם העבד מת כעבור 24 שעות. למה? מפני שהוא תחתוב, כי המוכר עדיין משתמש עם העבד, וזה נקרא העבד שהתורה פותרת ממזה אם הוא מת כעבור 24 שעות. אבל אם זה קרה תחת ידי השני הקונה, אינו בדין יום או יומיים. למה? מפני שאינו תחתוב, כסוב הרמר סובר קניין פירות כקניין הגוף דומה, ולכן הראשון שמחר, אף על פי שיש לו רק זכות שימוש בעבד, שזה קניין פירות, אבל כמו, זה כמו קניין הגוף. רב יהודה אומר, להפך, השני הקונה הוא זה שישנו בדין יום או יומיים, מפני שהוא כספוי. הרי הוא קנה את העבד, זה כספו. ואילו הראשון אינו בדין יום או יומיים, שאינו כספוי. כסוב הרב יהודה סובר, קניין פירות, לאו כקניין הגוף דומה. רב יויסי אומר, שניהם ישנו בדין יום או יומיים. שניהם ההלכה היא שאם העבד מת כתוצאה מזה שהוא עיקה אותו, ועברו 24 שעות, הוא לא חייב מזה, לא זה ולא זה. זה מפני שהוא תחתוב, זה מפני שהוא כספוי. ומספקלי, אי קניין פירות כקניין הגוף דומה, אי לאו כקניין הגוף דומה. יש ספק, לפי רבי יויסי, האם אנחנו אומרים קניין פירות, שזה זכות השימוש של הראשון, הגדרתו כקניין הגוף או לא? והיות ויש לנו ספק בנפשות, האם להרוג אותו או לא להרוג אותו? ספק נפשות להקל. ולכן, שניהם יש להם את הדין הזה שאם העבד מת כתוצאה מהמכות שלהם כעבור 24 שעות, את שניהם לא הורגים, לא אותו ולא אותו, מכוח הספק. רב לוזור אומר, שניהם אינם בדין יום יומיים, להפך, שניהם כן יהיו חייבים איתה אם הם יקעו את העבד אפילו אם הוא מת אחרי 24 שעות. זה לפי שאינו תחתו וזה לפי שאינו כספוי. ואומר רווה, מה איתם את רב לוזור? כי כתוב בפסוק המקרו, לא יוקם, כי כספו הוא, העבד כספו, צריך שיהיה כספו המיוחד לו. אבל אם העבד הזה לא מיוחד רק בשבילו, רק יש לו שני בעלי בתים, אם כך לאף אחד אין פה בעלות גמורה שיהיה בהגדרה של כספו, ולכן לא נאמר מה שהתורה אומרת, שאם הוא מת כעבור 24 שעות, לא יוקם כי כספו הוא, רק זה נחשב כאדם רגיל מן השוק, שיקה אותו, ויהיה חייב מי זה. אנחנו לומדים מפה שרב לוזור סובר שכל דבר שזה נמצא בבעלות שני אנשים, הרי הכוונה שאין לאף אחד בעלות שלמה עליו, אז אף אחד מהשותפים לא יכול למכור את החפץ. ולכן סובר המימר כשיטתו, שאם בעל ואישה מכרו נכסי מלוג, או שאחד מכר לשני או שמכרו לאיזר, זה שום דבר, כי אף אחד אין לו את התוקף של בעלות גמורה למכור. אבל המשנה אצלנו שסוברת שאישה שמכרה נכסי מלוג לבעלה, המכירה כן קיימת, זה כשיטת שאר התנאים בברייזה, שסוברים שגם אם אין לך בעלות שלמה, הרי זה כן עכשיו כבעלות. שואלת הגימור, ממה שלמדנו במשנה, הבעל אין לו חזקה בנכסי מלוג של אשתו, ולא לאיש חזוק בנכסי אשתו. ואומר רב רב סובר, איש איש צריך אלים חויז, אם אחד תפס חזקה בנכסי איש את איש, והיא לא מחתה, חזוק כן חזוק. במן, מי תפס פה? היא להם מבאחה, מישהו אחר, כמו שאמרנו, איש זר תפס את הנכסים שלה, והיא לא מחתה. ואומר, רב, אין מחזיק בנכסי איש את איש, רב סובר במקום אחר, שאיש את איש, היות ויש לה בעל, היא יכולה לטעון, שהיא חשבה שכבר בעלה יטפל בזה, לכן היא לא מחתה. אם ככה חזוק לא חזוק, אלו לב, בבעל, מדובר שהבעל החזיק בנכסי אשתו. ולכן אומר רב, שהיא הייתה צריכה למחות, ואם היא לא מחתה, יש חזוק לבעל בנכסי אשתו. איך רב הסתדר עם המשנה? אומרת הגמור, אומר רוב אלו, אוי לום בבעל, מדובר פה, שהבעל תופס את הנכסים, רק מדובר שהבעל לא סתם ישב בנכס שלה, הוא קלקל, כגון שחופה בו, בוי רואי סיכם ומאירס. ולכן, היות והיא לא אמרה שום דבר, והוא מקלקל, סימן שזה באמת שלא הוא קנה את זה. שואל את הגמור, הרי למדנו להפך, ואומר, רב נחמן אמר רב ברבו, אין חזוק אלא נזוק. בעוד שבשאר קרקעות, אם ישב אדם 3 שנים וטוען שקנה את זה מים מערער, זה מועיל. הרי שאם הוא עשה קלקול שם, זה לא מועיל. כלומר, אפילו הוא יישב שם כמה שנים, לא יהיה ראיה מזה שהבעלים לא מיחו, היות והחזקה לא הייתה כדרך נכסים בבעלים, כדרך בעלים. אומרת הגמור להפך. מה שכתוב פעין חזוק לנזוק, הכוונה אין דין חזוק לנזוק, עד רבה. 3 שנים זה רק כשהוא יושב ואוכל פירות, כרגיל. אבל אם הוא מקלקל, תקף יש לו חזקה. אם כך, האישה הייתה צריכה למחות אם בעלה קלקל שם בבוי רסיך ומרז, ואם היא לא קלקלה, ואם היא לא מחתה, הרי שבעלה תקף זכה בזה. איבו הסיימה? להביט מעלו, רב מרי אומה בקוטרה ורב זית אומה בבייס הכיסא. הפשט הוא באמת רב נחמן סובר שחזקה לא מועיל בנזקים. אבל הוא מדבר לגבי חזקת השמישים. מה זה קרה חזקת השמישים? ראובן יש לו מאפייה שמוציאה כבשן של אש סמוך לביתו של שמעון. או שיש לו בייס הכיסא סמוך שזה מוציא ריח מאוד רע. אז בזה הוא לא יכול לטעון שיש לו חזוק היות גופה משתמש בזה כמה זמן רע וכדומה. היות וזה דבר שמזיק כל כך, השני יכול לומר כל פעם שזה לא נקרא חזוק. זה לא מועיל, החזוק הזה. אבל אם הוא עושה בהזק של משהו אחר, כגון חפירת בוירס, יחם ומיירס, זה כן חזוק. ואם כך היא הייתה צריכה למחות. ואם היא לא מחתה, חזוק החזוק. יוסף אמר לו, אוי לא באחר, מה שכתוב פה, אשתיש, לא צריכה, היא צריכה למחות, ואם היא לא מחתה, חזוק, כן חזוק, לא מדובר כשהבעל נכנס לנכסים שלה, רק באמת מדובר שמישהו זר נכנס לנכס שלה, ואם כך היא הייתה צריכה למחות, ואם היא לא מחתה, חזוק, חזוק. איי, שאלנו, הרי אין מחזיק בנכס אשתיש, כי היא יכולה לומר שהיא שמחה שבעלה כבר ימחה? מדובר פה שהחזוק היה שלא בחיי בעלה, הוא כבר מת. כגון, אדם קנה נכסי מלוג מהבעל, ישב שם תקופה מסוימת, אחר כך הוא מת, וישב שם עוד 3 שנים אחרי מיטת הבעל. ולכן אומר רב, שאם היא לא מחתה אחרי מיטת בעלה, יכול הלוקח לומר, מה הוא טוען עכשיו הלוקח? שהאישה מחה את הנכסים לבעלה, והוא קנה את זה מהבעל. כי יש לו מיגה, שאם הוא רוצה היה יכול לומר, אני לא זווינתי מנוח, קנית את זה ממך. אז ממילא הוא גם נמן, כי אומר לו נאמר, את זווינת אליה, את מחרת את זה לבעלך, ואני קנית את זה ממנו, וזעם לנהלה, מהמנו נאמן. אז אם כך, נמצא שמדובר פה שהיא כבר לא יכולה לומר שהיא חשבה שבעלה הוא זה כשהתאפל בזה, כי הרי מדובר פה שהיא עשה את שנות החזקה אחרי מיטת בעלה. אז בלי הטענה, בלי שיטת רב, מה היינו אומרים? שזה לא יועיל החזקה של 3 השנים אחרי מות בעלה. למה? כי היות ובהתחלה הוא ישב בתור רק אכילת פירות, היה לה זכות רק של אכילת פירות, כי בעלה זה הרי נכס מלוק, אז לא יועיל החזקה אחר כך להמשיך את זה. כי כמו שאמרנו, ראינו לאל, שהריס אין לו חזקה. למה? כי הבעלים אומרים, הוא ירד רק לאכול פירות. והיות והלוקח קנה בהתחלה את השדה מהבעל רק לאכילת פירות, אז הוא לא יכול לומר עכשיו שהוא שוב קנה את השדה, את קרן השדה, את גוף השדה מהאישה אחרי מות בעלה, אפילו שהוא יחזיק 3 שנים. כי ברגע שהיה תחילת ירידתו לפירות, הוא כבר לא יכול להמשיך ולומר טענת חזקה. אבל רב אומר שכן מועיל חזקת הלוקח, אם זה נמשך אחרי מות בעלה, והוא מחלק בין אריס לבין העניין הזה של נכס מלוג, אף על פי שיש לבעל רק זכות אכילת פירות. כי הריסות זה דבר שיכול להימשך הרבה שנים, ולכן המחזיק לא יכול לטעון מכוח החזקה שהוא קנה את זה. רק אנחנו אומרים שהוא בטח הריס. אבל הזכויות של הבעל שיש לו לאכול פירות בנכסי המלוק, כשהוא ימות, נפסק כל הזכות הזה. ולכן כאשר הלוקח ממשיך להחזיק בקרקע אחרי מיטת הבעל, אחרי שמסיקו הזכויות של הבעל, אז זה נחשב כאילו ירידה מחדש לשדה. ולכן הוא נאמן.